שלום לכולם, אנחנו נמצאים בלימוד של הדף היומי בעיצומה של מסכת סנהדרין, ואני רוצה היום לתת שיעור, אפשר להגיד שיעור כללי, על בכלל, על הדיינים, הייתי אומר על הסמכות של הדיינים וסמכות של הרבנים. כי מסכת סנהדרין עוסקת בסופו של דבר בעיקרה בעניינים שצריכים אליהם גם דיינים וגם רבנים. מלכתחילה דיינים. דיינים, אנחנו יודעים שדיינים הם בדרך כלל צריכים להיות סמוכים, והם הדיינים שיכולים ומוסמכים לדון בכל דיני התורה, בדיני ממונות, ולא רק סתם בדיני ממונות, אלא גם בדיני כנסות, ולא רק בדיני ממונות, אלא גם בדיני נפשות, ועל זה אנחנו יודעים שצריכים דיינים סמוכים. אז זה קודם כל דיינים. על זה יש לנו בגמרא, אם מי שיעיין וימצא, הוא יודע שהגמרא מדברת על זה בסנהדרין, בסוף פרק ראשון, בדף י' ג' עמוד ב', שם הגמרא מספרת לנו על המאמצים שעשו במשך בדורות הראשונים לשמור על מסגרת הסמיכה. ההסמכה של הדיינים, כי דיינים סמוכים צריכים להיות דיינים שנסמכו איש מפי איש, כמו שאנחנו גם מכירים את המושג של ההסמכה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים. זאת אומרת שמסירת התורה וכוללת את ההסמכה, זה שרשרת הדורות ממשה מסיני, והגמרא אומרת, זכור אותו האיש לטוב, רבי יהודה בן בבא שמו, בשלב מסוים, לאחר החורבן אפילו, עוד המשיכו במסור את הסמיכה. אבל אנחנו הרי יודעים שאחר כך כבר מפני כל תלאות החורבן וכל הגזרות, אז הסמיכה נפסקה, ושוב עד היום אין לנו את הסמיכה. ובכן, עניין של הסמיכה בלי דיינים סמוכים, אז כמובן שהחלק גדול מהדינים הנידונים במסכת סנהדרין, בעיקר בדיני נפשות שעליהם מדברים בכל הפרקים בהמשך שלה, בכל המסכת, עליהם אנחנו יודעים שהדיינים, אין לנו את הדיינים המוסמכים לדון. ובכל זאת יש דיינים שמוסמכים לדון, מוסמכים לדון בדברי ממונות אחרים. על זה אומרת הגמרא במסכת דווקא, מסכת בבא קמא. אנחנו לומדים במסכת בבא קמא שיש מושג שנקרא שליחותי הוא כאב דינן. זאת אומרת שדיינים שאף על פי שהם אינם סמוכים יכולים לדון בעניין על פי עיקרון שנקרא שליחותי הוא כאב דינן, כאילו הם ממלאים שליחות של הראשונים. הראשונים שהיו סמוכים כאילו נתנו להם את הגיבוי, את הכיסוי להמשך הדיון וליכולת לדון גם כשהם אינם סמוכים. אלא את התקנה הזו של שליחותי הוא כאב דינן לא מממשים על כל הדינים, אלא רק על הדינים ההכרחיים, אלה שיש בהם חיסרון כיס. הגמרא במסכת בבא קמא, סימנתי אותה בדף המקורות, המושג של שליחותי הוא כאב דינן זה בדבר שיש בו חיסרון כיס ובדבר שיש בו שכיחות. כמו כן אנחנו יודעים שיש עוד שתי הלכות שבהם אנחנו משתמשים בכלל הזה, זה בעניין של דיינים שבאים לדון בענייני גיטין, לפעמים לכפות את הדיינים, לכפות את בעלי הדין, את הבעל, לתת גט, זה סמכות שצריכה לבוא מכוח דיינים סמוכים. וגם העניין של גיור בזמן הזה, אנחנו אומרים שצריך בית דין, וגם בית דין שהוא איננו סמוך, יכול הרי לגייר, כפי שאנחנו נוהגים גם בזמן הזה, שיש אפשרות לגייר את הגיירים. גם על זה אנחנו מסתמכים, על העניין של שליחותי הוא כאב דינן, פחות או יותר, לפי דפי המקורות שאנחנו מכירים, מכמה פוסקים וראשונים, איך שהם מסבירים את הסמכות לגייר, את הסמכות לכפות בגיטין, וגם הסמכות בדיני ממונות בדברים מסוימים, כפי שאמרנו, דברים שיש בהם חיסרון כיס, וגם שהם דברים שכיחים. עכשיו, מעבר לזה, ממילא מסורת בתי הדין נשארה בישראל גם בזמן הזה, ועל זה אנחנו יודעים שיש בתי דין, יש מושג שנקרא בתי דין קבועים בכל עיר ועיר, יש בתי דין קבועים. הבתי הדין הקבועים יש להם מעמד מסוים, שעליהם אנחנו באמת צריכים לדבר, בעיקר כשאנחנו מתחילים ללמוד למשל פרק שלישי. בפרק שלישי במסכת סנהדרין, כשאנחנו מתחילים ללמוד, אנחנו רואים שיש שם דיון על כאשר שניים רוצים לדון, אחד תובע את השני, אז הוא אומר לו בוא לבית דין. אז השאלה היא האם הנתבע חייב לקבל את קריאתו לבוא לבית דין המסוים שהוא קורא לו, או שהוא יכול להגיד לו, לא, אני לא רוצה לבית דין הזה, אני יכול ללכת לבית דין אחר. שם הגמרא בדף כף ג' בתחילת פרק שלישי באמת אומרת שזה אפשרי הדבר, זאת אומרת שהתובע אומר בית דין אחד, אז הנתבע יאמר לו אני רוצה בית דין שני, ואז הם כאילו צריכים להסכים על בית דין שלישי. זה לכאורה גמרא, ואז באמת הראשונים מדברים על כך, אם באמת זה ככה, אם זה תמיד ככה. על זה אנחנו רואים בדברי ראשונים מסוימים, וזה מובא בשולחן ערוך ברמה בחושן משפט. הוא רוצה להגיד שמה שהגמרא אומרת שאפשר לבחור בתי דין או לא להסכים לבית דין אחד, הרי זה דווקא כאשר אין בתי דינים קבועים. אבל כאשר יש בית דין קבוע, שקבוע בעיר מצד המסגרת של כל הציבור, אז אין אפשרות לבוא ולומר אני לא רוצה את הבית דין הזה. זאת אומרת יש מעמד לבית דין הקבוע, וגם סמכות שיש לו באמת, אפשרות לדון. אז זה באשר לבתי דין. וזה העניין של מסגרת ומסורת של בתי דינים שקיימת גם בזמן הזה, אף על פי שאין לנו דיינים סמוכים. כל זה נאמר לגבי הדין, אבל יש עניין של סמכות לגבי שאלות הלכתיות אחרות, איסור ויתר. יש לנו באמת שאלה מעניינת לגבי איסור ויתר, האם אנחנו יודעים שיש רבנים ויש דיינים. הדיינים הם דנים בדיני תורה, בעיקר בדינים שבין אדם לחברו, ואילו הרבנים הם עונים על שאלות כאשר שואלים אותם. אז השאלה היא האם כל מי הוא זה שהוא תלמיד חכם שיכול להורות הלכה בשאלות של איסור ויתר, לא בדינים אלא בשאלות של איסור ויתר. בעצם מסכת סנהדרין לא עוסקת בשאלות האלה, אבל בסוגיה אחת אנחנו מוצאים את ההתייחסות אל העניין של רבנות, אפשר לקרוא לזה, באיסור ויתר. ואת זה אנחנו מוצאים בגמרא דווקא בתחילת פרק ראשון, בדף A עמוד א', אנחנו רואים שם שיש שם, בגמרא מובא ככה. אומר לי רב חייא לרבי, בן אחי, הוא היה לו בן אח שיורד לבבל, יורה, אז הוא אומר לו, הוא כאילו מלווה את הבן אח שלו שיורד לבבל, אומר לו יורה יורה ידין ידין, יתיר בחורות יתיר. זאת אומרת, הוא שולח אותו, את בן אחיו, ככה מובא פה, הוא שולח אותו לבבל, אבל הוא גם אומר, מלווה אותו עם תעודת סמיכה. זה בעצם הסמיכה, זאת אומרת יש כאן סמיכה לדיינות. סמיכה לדיינות זה עוד אנחנו יכולים להבין, כיוון שסמיכה לדיינות זה בדרך כלל כמו שאמרנו דיין בן אדם לחברו, ומבואר פה בגמרא בדף ה עמוד א' שמי שמקבל רשות הוא גם יש לו גיבוי לדין שהוא דן כדיין, גם במקרה שהוא יטעה שאולי יהיה פטור מלשלם, כי הדיין יכול להיות פוגע באחד בעלי הדין, אז הוא צריך לקבל רשות כדי להיות מגובה במקרה שהוא כאילו גורם נזק על ידי הדין שלו. אבל נאמר כאן גם יורה יורה. יורה יורה פירושו של דבר שהוא יכול לפסוק הלכות. ועל זה יש לנו גמרא מעניינת בהמשך בדף א' עמוד ב'. הגמרא בדף א' עמוד ב' שואלת, אומרת הגמרא שיש בגמרא שאלה מעניינת. הגמרא אומרת אי גמיר רשות הלמה לי. זאת אומרת, הגמרא בעצם שואלת שאלה שהיא מפתיעה. הגמרא אומרת, אם מדובר על אדם שהוא תלמיד חכם, אז אם הוא למד, בשביל מה הוא צריך לקבל רשות? מה העניין? הרי הוא יכול להורות, כיוון שהוא יודע, הוא למד. זאת אומרת, הגמרא כאן לכאורה יוצאת מתוך נקודת הנחה, שההוראה באיסור ויתר היא לא כמו ההלכה של הדיינים, אלא הוא יכול להורות, ומותר לו להורות בשאלות של איסור ויתר, מכוח זה שהוא יודע, בן אדם תלמיד חכם, הוא למד, הוא יודע, אז הוא גם יודע להורות מה מותר ומה אסור. אז למה צריך, מה כאן העניין הזה של השמיכה הזו? זה בעצם מושג שאנחנו היום כל כך מכירים, את המושג של שמיכה, וכאן לכאורה הגמרא שואלת מה זה? בשביל מה אתה צריך את זה? על זה אומרת הגמרא כאן, מספרת הגמרא משום מעשה שהיה. משום מעשה שהיה, ומספרת לנו סיפור שהיה תלמיד שנכשל בלשונו והורה הוראה שלא כראוי, לכן אמרו שצריך לתת לו הוראה, הסמכה ספציפית גם להורות בשאלות של איסור ויתר. אבל צריך להבין מלכתחילה. מלכתחילה כשהגמרא שאלה, אם הוא למד למה צריך רשות, אז משמע שהגמרא סוברת כמו שאמרנו שמי לכתחילה, הוא באמת לא צריך שיהיה לו, הוא לא צריך שיהיה לו רשות. אדם יכול להורות הוראה גם בלי סמיכה. דבר מעניין מאוד ומעשי מאוד. יש לנו פה תוספות, וכאן השיטות בראשונים מתפצלות. התוספות למשל שואלים בעצם את השאלה הזו, תוספות בדיבור המתחיל, אי גמיר, הכל ציינו בדף המקורות, תוספות שואלים, לכאורה למה שלא נגיד שבהוראת איסור ויתר הרב צריך לקבל רשות כמו הדיין, גם בשביל זה שאם הוא יגיד דבר על דבר המותר שהוא אסור, שהוא כאילו טועה, שהוא לא יצטרך לשלם. למשל לדוגמה, אומרים התוספות, כיוון שכבר אמרו שהוא יכול לדון, אז ממילא כבר כלול בזה שגם יכול להורות. כאילו אם הוא דיין, אז הוא ממילא כבר גם, ממילא בכלל הדיינות נמצאת כבר גם הרבנות. אז ממילא לא צריך הוראה והסמכה ספציפית לעניין של איסור ויתר. זה מה שתוספות אומרים. ככה יוצא פה בתוספות. אז אם אנחנו לומדים טוב את התוספות, אז מתברר לנו שלפי התוספות באמת צריך סמיכה. אלא הגמרא שאלה למה צריך שיהיה סמיכה ספציפית על איסור ויתר, והיא איננה כלולה כבר בדיינות. וזה מה שהגמרא מסבירה. אבל כשאנחנו נלמד בדברי הפוסקים האחרים, והכל מצוין מדף המקורות, אנחנו נראה שזה בכלל לא פשוט. אנחנו נראה גם בדברי הראשונים, נציינתי פה בעיקר את חידושי הר"ן, וזה מופיע בדברי הרמ"א בשולחן ערוך, גם בחושן משפט וגם ביורה דעה, מסומן, שוב אני חוזר בדף המקורות, אנחנו רואים שהרמ"א באמת סבר שגם לפי מסקנת הגמרא לא צריך בשביל הוראת איסור ויתר לקבל סמיכה. אלא כל העניין הזה של הסמיכה כאילו יוצא מתוך דבריו שאיננו נחוץ לפי ההלכה. ועד רבה, הרי הגמרא בסופו של דבר כן שואלת, והגמרא משיבה. פה כנראה שצריך להסביר, כי מי שילמד טוב את הגמרא בדף ה' עמוד ב', הוא יראה שהגמרא בעצם כאילו משלבת או מקשרת את העניין הזה של הגיבוי או הסמיכה להוראת איסור ויתר בעניין הזה של כבוד הרב. כי הגמרא מביאה בהמשך שתלמיד לא יורה במקום רבו. אז אפשר בהחלט לומר שהגמרא הבינה שההסמכה של באמת לא צריך הסמכה, כי הרב יכול להורות גם בלי הסמכה. אבל כיוון שיש עניין של כבוד הרב, אז הרחיבו את המושג של כבוד הרב במובן הרחב ביותר, כדי לגרום לכך שכל זמן שהרב חי שהוא לא יוכל להורות. זאת אומרת, הגבילו והסתמכו על עניין כבוד הרב במובן הזה שהרב, התלמיד, לא יורה לפני שהוא קיבל סמיכה מהרב. אבל אין דין עקרוני שהרב צריך להורות דווקא על ידי סמיכה. ולכן אפשר בהחלט להבין את הרמ"א שאין החינמי, רק שהרב חי, ככה מי שיעיין ברמ"א ימצא, שרק שהרב חי, אז הוא באמת צריך לקבל רשות ממנו. אבל אם הרב כבר הלך לעולמו, אז אפשר להורות באיסור ויתר גם בלי סמיכה. על זה נחלקו הפוסקים, והמחלוקת בין הפוסקים קשורה להבנת הגמרא פה בדף עמוד ב'. האם למעשה מסקנת הגמרא היא שבאמת אסור להורות בלי לקבל סמיכה, וככה אולי משמע מן התוספות, לבין הדעה האחרת שסוברת שגם לפי המסקנה אין בזה צורך באופן החלטי, רק במושגים ובמסגרת של כבוד הרב, כמו שאמרנו, על פי הרמ"א. ואלו הדברים שאנחנו יכולים ללמוד. אז יש לנו גם עניין של דיינים וההסמכה שלהם והתוקף של כוח הדין שלהם, וגם עניין של רבנים שמורים הוראות באיסור ויתר, מהו הכוח. כי מעניין, דברי הגמרא, הרי מה בעיקר מסתמך? והוא מביא את המביאים הפוסקים, את הגמרא בעבודה זרה, שמי שהגיע להוראה ולא מורה, זה בעצם דבר אפילו לא בסדר. מי שלא יודע ומורה, זה בוודאי לא בסדר. אבל גם מי שיודע ולא מורה, זה גם לא בסדר. וזה מה שהגמרא אומרת, שהעצומים כל הרוגיה, זה אלה שיכולים להורות ולא מורים. זאת אומרת שענייני הוראה זה גם מצווה וגם חיוב, וכאן יש לנו קצת הבדלים בשיטה לגבי ההסמכה, עד כמה היא נחוצה. אז נשאר בזה בינתיים, והמעיין יעיין במקורות ויוכל לראות את הדברים בהרחבה גדולה יותר. שלום, שלום.